כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadati beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, מועדים לשמחה וחג שמח. הדף היומי, יום ראשון כ"א בתשרי תשע"ז, או שענה רבה תשע"ז, וערב שמיני עצרת ושמחת תורה תשע"ז. מסכת בבא מציעא, דפים זך וכוח, דפים כ"ז וכ"ח של המסכת. אתם מאזינים מרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, וגם בימי חול המועד, וערבי חגים וערבי שבתות, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת בית אלפים תף קופלמת זין לבריאת העולם, הסתיימו שיבת ימי המשתה לחנוכת בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך. כאמור בספר מלכים א' פרק ח', היה שלמה בעת ההיא את החג, כאמור על בניין הבית, וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים לפני השם אלוקים. שבעה ימים ושבעה ימים, י"ד ימים. ומצויים אנו בערב שמיני עצרת, וכך כותב רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, בשם הזוהר. בשמיני עצרת כל מה שמתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא, תפילתו מתקבלת ועושה בקשתו. יהי רצון מפניך אדוני אליי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם. שיעורנו הקודם היה בערב שבת חול המועד סוכות תשע"ז, את למדנו את דפים כ"ה וכ"ו. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מצא כלי ולפניו פשטן, מה הדין? התשובה היא, לרשי הרי אלו שלא לתוספות חייב להכריז. שאלה שנייה, מצא כלי ולפניו פירות, מקצתן בכלי ומקצתם על גבי קרקע, מה הדין? התשובה, חייב להכריז. שאלה שלישית, מצא דבר שיש בו סימן לצד דבר שאין בו סימן, מה יעשה המוצא? התשובה, חייב להכריז. ואם בא מהבית ונתן סימן בדבר שיש בו סימן ואמר שאת השאר לא שייך לו, זכה המוצא בשאר. שאלה רביעית, באיזה מקרה צריך להכריז על מטבעות והתשובה, אם מונחות זו על גב זו, כמגדל? ולרבי חנינה צריך שגודלן לא יהיה אחיד, כלומר שהגדולה מלמטה אבל אלה הבינונית והקטנה למעלה. ולרבי יוחנן אף אם גודלן אחיד יכריז. שאלה חמישית, מצא בית מטבעות כמגדל, האם יכריז ומדוע? והתשובה, לא יכריז, מפני שבהכרזה על מטבעות רמוז מספרן, מפני שמיעוט מטבעות שניים, וממילא מניין המטבעות אינו סימן. שאלה שישית, גוזלות קשורים ומדדים, מה יעשה בהם ומדוע? התשובה, לא ייגע בהם, כיוון שיש ספק אם הונחו בכוונה ואם נטלם לא יחזירם. שאלה שביעית, סכין בחלל כותל שבין הבית לרשות הרבים, למי היא שייכת? התשובה, אם הכת פונה כלפי חוץ, הסכין של המוצא, ואם לא, של בעל הבית. שאלה שמינית, מעות שנמצאו בשווקי ירושלים בזמן הרגל, מה גדרם ומה הטעם? התשובה, הן מעות מעשר שני, מפני שבשעת הרגל רוב המעות הם של מעשר שני, ולא חוששים שנפלו לפני הרגל, מפני ששווקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום. שאלה תשיעית, ראה מטבע שנפל משניים, האם יכריז? התשובה, כן, כיוון שהמעבד אינו מתייאש ובטוח שהשני גנב ממנו ויחזיר לו. והשאלה האחרונה, באיזה מקרה יחזיר מטבע שנפל משלושה? התשובה, לפי הלשנה קמא, אם יש במטבע שווי של ג' פרוטות, ולפי הלשנה בתרא מספיק שיהיה שווה ב' פרוטות. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם בדפים כ"ה וכ"ו ממסכת בבא מציעא. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון, כ"א בתשרי תשע"ז, או שענה רבה תשע"ז, וערב שמיני עצרת ושמחת תורה, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, הוא לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים זך וכוח, ממסכת בבא מציעא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף חבב עמוד ב' מן המשנה, המצויה חי שורות לפני סוף דף חבב, משנה הפותחת במילים מצא בחנות הרי אילו שלו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס, ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה דנה בדיני אבידות שונות. אומרת המשנה, מצא בחנות אבידה שאין בה סימן, ואילו תוספות לדיבור המתחיל אפילו כותבים שגם בדבר שיש בו סימן כך הדין, כיוון שמדובר במקום שמצויים בו רוב נוכרים, ובאופן כזה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אם כן מצא בחנות אבידה, הרי אילו שלו, משום שרבים האנשים שנכנסים שם, לכך הבעלים מתייאש. ודווקא בחנות הדין הוא כך, משום שהוא מקום שרבים מצויים שם. אבל אם נאבד בבית חברו חייב להחזיר, אף אם אין בו סימן, כמו שלמדנו לאל שרואה סלע שנפלה משניים חייב להחזיר, כי הבעלים אינו מתייאש. והטעם שאין לכן ואני קונה את האבידה בקניין חצר, מפני שמדובר במטבעות שהם דבר קטן ויתכן שלא ימצא אותם לעולם. לכן לא מועיל בהם קניין חצר, ומטעם זה לא שייך קניין חצר גם בהמשך המשנה לגבי המוצא מעות לפני שולחני, כיוון שייתכן שהשולחני לא ימצא אותם לעולם. הרמב"ם בהלכות גזילה ואבידה פרק ט"ז הלכה ד' כותב, שחנות היא חצר שאינה משתמרת ואינו קונה עד שיאמר תקנה לי חצרי. ולא הראב"ד כותב בהשגות, כיוון שהמציאה באה לחצרו לפני ייאוש, אין ייאוש קונה לו. אבל אומרת המשנה, אם הייתה המציאה בין התיבה המונחת לפני החנווני ולחנווני, הרי אלו של חנווני, כיוון שבוודאי נפל ממנו. וכן המוצא מעות לפני שולחני, שולחני זה מחליף מעות שנותן המטבעות על השולחן שלפניו, וכן הבאים להחליף, אף הם נותנים שם את המעות והמעות נמצאו לפני השולחן, הרי אלו שלו של המוצא. כי כיוון שנמצאו לפני השולחן המפסיק בין השולחני ובין הבאים להחליף, מוכח אם כן שנפלו מן הבאים. כי אם היו נופלים מהשולחני, היה להם ליפול בינו לבין הכיסא שהשולחן מונח עליו. אבל אם נמצאו בין הכיסא שהשולחן מונח עליו ולשולחני, הרי אלו של שולחני, כי ייתכן שנפלו לכאן רק מהשולחני הנותן את המעות מהצד הזה. מסיים את המשנה ואומרת, הלוקח, הקונה, פירות מחברו, או ששילח לו חברו פירות במתנה והקונה או המקבל מצא בהם מעות, הרי אלו שלו. אבל אם היו המעות צרורין יחד בצרור, נוטל ומכריז, כיוון שהקשר של הצרור או מניין המעות חשובים סימן. זוהי המשנה שלנו בדף חבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין מעות שנמצאו לפני שולחני. אמר רבי אלעזר, דין זה שמעות הנמצאות לפני שולחני הרי אלו שלו, אינו רק אם המעות היו מונחות על גבי קרקע, אלא אפילו אם היו מונחים על גבי השולחן, הרי אילו שלו. דנה הגמרא, אם ממשנתנו ניתן להוכיח את הדין במקרה הזה. תנן, למדנו במשנה אם נמצאו המעות לפני שולחני הרי אילו שלו. ממה שכתבה המשנה לפני, משמע שנמצאו על הקרקע. יש לדייק שדווקא באופן זה הרי אילו שלו. על גבי שולחן, אם נמצאו המעות על גבי שולחן, זה שולחני הם. הם שייכים לשולחני. וזה לא כדברי רבי אלעזר. אם ככה, אם הסיפה, אמור את המשך דברי המשנה. נאמר במשנה אם המעות נמצאו בין הכיסא ולשולחני, הרי הן של שולחני, משמע שרק באופן זה הם של שולחני. אבל אם נמצאו על גבי שולחן, הרי אלו שלו, של המוצא. אז אם כן, זה כן כדבריו של רבי אלעזר. לכן מסיימת הגמרא ואומרת, אלא מהלקה למשמע מינה. ממשנתנו אי אפשר להוכיח האם הלכה כרבי אלעזר או לא. מבררת הגמרא מאיכן למד רבי אלעזר את ההלכה הזו, שהמעות שנמצאו לפני השולחני הרי אלו שלו, זה לא רק אם המעות מונחות על גבי קרקע, אלא אפילו אם מונחות על גבי השולחן. אומרת הגמרא, ורבי אלעזר אומר, דין זה שכאשר נמצאו המעות אפילו על גבי שולחן הרי אלו שלו, המינלי, מיניין לא שאכן כך הדין? אמר רבא, מתניתן קשיטי. רבי אלעזר התקשה בהסבר דברי המשנה. מה העיר ידתני? מדוע המשנה כותבת בין הכיסא ולשולחני? שבאופן זה של השולחני, ליטני המשנה יכלה לכתוב שאפילו אם המעות נמצאו על גבי השולחן, וכל שכן אם הם נמצאו בין הכיסא ולשולחני, הרי אלו של שולחני. אינה מי, וכן יכולה הייתה המשנה לכתוב, במקום לפני שולחני הרי אלו שלו, שתכתוב שהיא מצאה מעות בשולחנות, שפירושו בחנות של השולחני, הרי אילו שלו, כדי קטני רישה, כמו שכתוב ברישה של המשנה, אם מצא בחנות, הרי אילו שלו. הלשון הזו של המשנה לפני שולחני משמע, שגם על גבי השולחן, אם הוא מצא את המעות, הרי אילו שלו של המוצא. אלא שמה מינה? הנה ההוכחה לדינו של רבי אלעזר, שאפילו אם המעות היו מונחים על גבי השולחן, הרי אילו שלו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לוקח פירות מחברו, ששילח לו חברו פירות במתנה, ומצא בהם מעות, הרי אילו שלו. אם היו צרורים המעות, נוטל ומכריז. בערת הגמרא באיזה אופן מדברת המשנה. אמר יש לקש משום רבי ינאי לא שנו מה ששנינו במשנתנו שהקונה פירות ומצא בתוכן מעות הרי אלו שלו. לא נאמר, אלא בלוקח מן התגר, קונה פירות מן הסוחר. שאף הוא קונה את הפירות מהרבה אנשים ואינו יכול לדעת ממי לקח את הפירות הללו. וכיוון שאין סימן במעות, הבעלים מתייאשים מהם. אבל בלוקח מבעל הבית שאינו סוחר, חייב להחזיר לבעל הבית שכן רק ממנו באו הפירות ובוודאי גם המעות האלו ממנו נפלו. וכן תני תנא כמי דרב נחמן וכן שנה בברייתא החכם שונה הברייתות לפני רב נחמן. לא שנו אלא בלוקח מן התגר, אבל בלוקח מבעל הבית חייב להחזיר. שואלת הגמרא, אמר לי רב נחמן החכם ששנה זאת לפניו, וכי בעל הבית בעצמו דשן, וכי הבעלים בעצמו דשת התבואה שנאמר שרק ממנו נפלו המעות האלו? הרי יש לו הרבה פועלים העובדים עמו, ויתכן שהמעות נפלו מהם, מדוע המעות של בעל הבית? אמר להשיב החכם לרב נחמן, איסמי, האם עליי להסיר את הברייתא הזו מסדר לימודי כי היא לא נכונה? אמר לי לא, השיב לו רב נחמן, אל תסיר את הברייתא, אלא תתרגם מתניתין, תעמיד את המשנה, כגון שדשן על ידי עבדו ושפחתו הכנעניים. ואז כל מה שברשותם שייך לאדונם, ולכן גם אם נפלו המעות מהם, מהעבד והשפחה הכנעניים, הרי הם שייכים לבעל הבית. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף זך עמוד א'. המשנה הזו מבארת שעל אבידה שהבעלים התייאשו ממנה, אינו חייב להכריז. בפרשת השבת אבידה נאמר וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. מבארת המשנה, מה יש לדרוש מן המילה סמלתו שלכאורה מיותרת אחרי שכבר כתוב בפסוק שאינו יכול להתעלם מכל אבידת אחיך. אומרת המשנה בדף זך עמוד א', אף הסמלה הייתה בכלל כל אלו. הרי סמלה אף היא בכלל הנאמר בפסוק לכל אבידת אחיך. ולמה יצאת? למה יצא מהכלל ונכתבה לחוד? כאן נאמר וכן תעשה לסמלתו. כדי להקיש אליה לדמות כל אבידה לסמלה לומר לך. מה סמלה מיוחדת שיש בה סימנין? שהרי סתם סמלה כשאר בגדים שיש בהם סימנין. ויש לה תובעין. לכל סמלה יש בעלים התובעים אותה. שהרי נעשתה בידי אדם ואינה באה מן ההפקר. וחייבה התורה את המוצא אותה להכריז עליה. אף כל דבר שיש בו סימנין ויש לו תובעים, חייב המוצא להכריז. אבל דבר שאין לו תובעים אלא התייאשו ממנו הבעלים, הרי הוא של המוצא אף על פי שיש לו סימנים. מבאר רש"י שלמדים מהמילה סמלה שאם הבעלים התייאשו מהאבידה אינו צריך להכריז. באופן הלימוד הוא שרק דבר הדומה לסמלה צריך להכריז. וסמלה היא דבר שנעשית על ידי אדם ויש לה בעלים שאינה הפקר. ולפיכך צריך להכריז, אבל דבר שבעליו הפקירו או התייאש ממנו אינו צריך להכריז. ואילו תוספות בדיבור המתחיל מה סמלה מבארים שהלימוד הוא כך. כשם שסמלה יש לה סימנים ועל ידי כך יש לה תובעים ומשום כך אינו מתייאש, על ידי הסימנים יכולים מהבעלים לתבוע את עבידתם. כך כל דבר שיש לו סימנים מחזירים, אבל דבר שאין בו סימן אין מחזירים כיוון שאין לבעלים כיצד להוכיח שהוא שלהם והם מתייאשים ממנו. זוהי המשנה שלנו בדף זך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, הסמלה הייתה בכלל כל אלו. מפרשת הגמרא את המשנה. שואלת הגמרא, מהי בכלל כל אלו? מה כוונת המשנה באומרה בכלל כל אלו? אומרת הגמרא, אמר רבא, כוונת המשנה שאף סמלה הייתה בכלל כל אבידת אחיך. וממה שכתבה התורה את הסמלה בפני עצמה וכן תעשה לסמלתו, ודאי באה לדרשה המובאת במשנה. נאמר בפרשת השבת אבידה בספר דברים פרק כ"ב, לא תראה את שור אחיך או את ציו, נידחים והתעלמת מהם, השם תשיבם לאחיך. בהמשך נאמר וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. מבארת עכשיו הגמרא מדוע פרטה התורה דוגמאות שונות שחייב עליהם בהשבת אבידה. אמר רבא, למה לידי כתב רחמנא לאיזה צורך כתבה התורה בפרשת השבת אבידה שור, חמור, שה וסמלה? הלו הכל נכלל במה שכתבה התורה כל אבידת אחיך. מבארת הגמרא, צריך הדבר נצרך. כיוון דהי כתב רחמנא שאם התורה הייתה כותבת סמלה לחודה ואמינה היה עולה על דעתי לומר אני מילי מה שצוותה התורה למוצא להשיב אינו אלא בדברים שיש להוכיח בעידים דגופה וסימנים דגופה שיש עידים או סימנים על החפץ עצמו ששייכו לבעליו. אבל להחזיר חמור בעידים דעוקף וסימנים דעוקף כשלבעל העבידה אין עידים שגוף החמור שייך לו אלא יש לו עידים או סימן בעוקף שעל החמור אימא הייתי אומר שבאופן זה לא מאדרינן לי אין המוצא חייב להחזיר את החמור. לכך כתב רחמנה כתבה התורה חמור כדי ללמדנו שאפילו חמור בסימני העוקף שעליו מחזירים אותו לנותן סימני העוקף. ממשיכה הגמרא להקשות מדוע הוא צריכה התורה לפרט שור ושה, ושור ושה דכתב רחמנה למה לי לאיזה צורך כתבה התורה שור ושה. משיבה הגמרא מילה שור כתבה התורה כדי ללמדנו דאפילו לגזת זנבו, שאף את השערות שבסוף הזנב שגזז המוצא, הוא צריך להחזיר. והמילה זה שכתבה התורה, לגזותיו שחייב המוצא להחזיר לבעלים אף את הצמר שגזז. שואלת הגמרא ולכתוב רחמנה, מדוע לא תכתוב התורה רק שור כדי ללמד אפילו לגזת זנבו, שזה דבר מועט ביותר שצריך להחזיר לבעלים, וכל שכנסה לגזותיו. ויש לנו ללמוד מכך שבוודאי מחויב המוצא להחזיר לבעלים את הצמר שגזז. אומרת הגמרא שאכן קשה, מדוע הוא צריכה התורה לפרט סה, אלא אמר רבה, המילה חמור שכתובה בפרשת בור, לשיטת רבי יהודה הסובר שאין דורשים ממנה למעט נזקי כלים, והמילה סה שכתובה בפרשת הוידה לדברי הכל, קשיה, הדבר קשה לאיזה צורך הם נכתבו בפרשה. ונזכר, בתורה נאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ג' וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו ונפל שם השור או חמור. למדו חכמים במסכת בבא קמא דף נ"ג עמוד ב' מהמילה חמור למעט כלים, כלומר שאם נפלו כלים בבור ונשברו, בעל הבור פטור. רבי יהודה חולק ואומר שלומדים מהמילה או לרבות כלים. ממילא לשיטת רבי יהודה, המילה בור היא מילה מיותרת, שאנחנו לא יודעים מה דורשים ממנה. וכאמור, אנו עוסקים כעת בפרשת הוידה, לא מובן לשם מה כתבה התורה את המילה סה, שהיא לכאורה מיותרת. שואלת הגמרא, ואימא לגללים ודעתה, אולי תאמר שמה שהוא צריכה התורה לכתוב סה זה כדי ללמדנו שיש להחזיר גם דבר שהוא פחות מחשוב מגזת זנבו, למשל גללי הבהמה שהטילה בביתו של המוצא, ואילו הייתה התורה כותבת שור לחוד לא היינו יודעים אלא גזת זנבו. עונה הגמרא, לא ייתכן שהתורה באה לחייב את מוצא הוידה להחזיר לבעלים את הגללים, כיוון גללים מפקורים מפקר להו. הבעלים מפקירים את הגללים למוצא שטרח בהוידה, וממילא זהו חפץ שאין לו תובעים ואין עליו חיוב השווה. שואלת הגמרא ודילמה, אולי תאמר שהמילה סה לסימן נינודעתה באה לרבות השבת הוידה על ידי נתינת סימני החפץ על ידי המעבד, באופן שאין עידים המעידים למי שייך החפץ. ואם כן יש לפשוט מה דאיבה אלן, מה שהסתפקנו לכמן בגמרא, האם אשנו מחזירים חפץ על פי סימנים שנותן בהם המעבד דאורייתא או דרבנן? האם זה דין דאורייתא מהתורה או שהוא תקנת חכמים, כיוון שמן התורה צריך שעידים יעידו למי שייך החפץ ולא מספיק סימנים? אם כן, לכאורה יש ללמוד ממה שכתב רחמנה שכתבה התורה סה, שאפילו בסימנים לחוד בלי עדים, מהדרינן מחזירים את האבידה, וסימנים מועילים מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת שלא ייתכן שהתורה באה לרבות סימנים. אמרי, אמרו בני הישיבה, מדי קטן אלה אותנה ממה ששנה אתנה על משנתנו. לסימנין גבי סמלה, דה קטן היא ששנינו במשנה, מה סמלה מיוחדת שיש בה סימנים ויש לה תובעין חייב להכריז? אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעין חייב להכריז. הרי שדין זה שחייב המוצא להכריז כשיש לחפץ סימנים וטובעים, למד התנה מהמילה סמלה. שמע מינה יש לשמוע מכך שפשוט היה לו לתנה שהמילה סה, לאו לסימנים ודעתה, לא נכתבה בתורה כדי ללמד שסימנים מועילים, ולפיכך אין ללמוד ממה שכתבה התורה את המילה סה, שסימנים דאורייתא. אם כן, לאחר שדחתה הגמרא את כל האפשרויות שיש ללמוד מהמילה סה, נשארה מסקנת רבה שאכן קשה לשם מה כתבה התורה את המילה סה. דנה עכשיו הגמרא בעניין הוידה שאין בה שווה פרוטה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפרשת הוידה בספר דברים פרק רב ב' פסוק ג', וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל הוידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה. דורשת הגמרא שיש ללמוד מהמילים אשר תובד, שחיוב השווה הוא רק על חפץ שנחשב הוידה, פרט להוידה שאין בה שווה פרוטה, נתמעתה בכך הוידה שאין בה שווה פרוטה. היא לא קרויה הוידה והיא איננה בכלל אשר תובד. הריטב"א מפרש שהמיעוט הוא מהמילה ממנו, דהיינו שהאבידה שאין בה שווה פרוטה אינה עבודה ממנו כיוון שאינה חסרה לו. רבי יהודה אומר, דין זה אינו נלמד מהמילים אשר תובד, אלא ממה שכתבה התורה ומצאתה, משמע שחיוב השבת אבידה זה רק באופן שנחשב מציאה. פרט לאבידה שאין בה שווה פרוטה שאינה קרויה מציאה, שאין בה חיוב השבת אבידה. מבררת הגמרא מה ההבדל בין דעות התנאים מהיכן לומדים, מהי בעיניי ומה ההבדל בין תנא קמא לרבי יהודה. מבארת הגמרא, אמר רבי, אכן אין חילוק ביניהם להלכה, אלא משמעות דורשין איקה בעיניי, הוא לא נחלקו אליה מאיזה פסוק יש ללמוד את הדין הזה. מר נפקלי מאשר תובד, תנא קמא למד זאת מהמילים אשר תובד, ומר נפקלי ואילו רבי יהודה למד זאת ומצאתה, מהמילה ומצאתה. שואלת הגמרא, ולמאן דנפקלי, לתא תנא קמא הסובר שדורשים דין אבידה פחות משווה פרוטה מהמילים אשר תובד, היי ומצאתה, מה יעביד לי? לאיזה צורך כתבה התורה ומצאתה? עונה הגמרא, ומי בא אלי, המילה ומצאתה נצרכת לחדר רביני. ובמסכת בבא קמא בדף קי"ג עמוד ב' הגרסה היא רבינה. אם כן אומרת הגמרא אצלנו, המילה ומצאתה נצרכת לדרשה שדרש רביני. דאמר רביני בפרשת השבת אבידה, נאמר, וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. ממה שנאמר אבידת אחיך דורשת הגמרא במסכת בבא קמא דף קי"ג עמוד ב', שאין מחויבים להחזיר לגוי את אבידתו. מוסיף רביני לדרוש, ומצאתה דעתה היא לידי משמע. משמעות המילה ומצאתה שהחפץ כבר הגיע ליד המוצא. וממה שלאחר שכתבה התורה אבידת אחיך הוסיפה התורה את המילה ומצאתה, יש ללמוד שלא זו בלבד שאין צריך לתרוח אחר אבידת הגוי, אלא גם באופן שהגיע חפץ ליד המוצא, אינו חייב להשיב לו אבידתו. שואלת הגמרא, למאן דנפקא לילדת רבי יהודה שלמד מהמילה ומצאתה למעט אבידה שאינה שווה פרוטה? היי אשר תובד מה יעביד לי, לאיזה צורך כתבה התורה אשר תובד? עונה הגמרא, מבא אלה לחדר רבי יוחנן. מה שכתבה התורה אשר תובד זה לצורך דרשתו של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. ולעיל בדף חב ב' עמוד ב' הגרסה היא, אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל בן יהוד צדק. מניין לאבידה ששתפה נער שהיא מותרת למוצא ואין לו חיוב השווה? שנאמר, וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, מהמילה ממנו, שהיא מיותרת. יש ללמוד שדווקא מי שהאבידה אבודה הימנו, שאין הבעלים יודעים איכן היא ומצויה היא אצל כל אדם, אבל לשאר בני אדם האבידה מצויה ונראית, רק לגבי אבידה כזו יש חיוב השווה. יצתה זו נתמעתה, אבידה ששתפה נער שאבודה הימנו מהבעלים, ואינה מצויה אצל כל אדם, שגם לאחרים אינה אבידה מצויה, שבאופן זה אין חיוב השבת אבידה. וכיוון שהוא צריכה התורה לכתוב את המילה ממנו כדי ללמד את הדין הזה, ממילא הייתה צריכה התורה לכתוב גם את המילים אשר תובד. שואלת הגמרא, ואידך רבי יהודה שלומד מהמילה ומצאתה פרט לאבידה שאין בה שווה פרוטה, הדר רבנאי מנהלי, מאיכן ילמד את דינו של רבנאי שאין צריך להחזיר אבידת גוי אף לאחר שהגיע לידו? עונה הגמרא, נפקא לי מי ומצאתה. רבי יהודה ילמד את הדין הזה מהאות וו המיותרת של ומצאתה, שמשמע שכבר הגיע חפץ לידו. יש ללמוד שאינו מחויב להחזיר את האבידה לגוי אף באופן שכבר הגיע חפץ לידו. שואלת הגמרא, ואידך תנא קמא שלומד מהמילים אשר תובד פרט לאבידה שאין בה שווה פרוטה, עד רבי יוחנן מנהלי, מאיכן ילמד את דרשתו של רבי יוחנן למעט מהשבת אבידה דבר שאבוד ממנו מכל אדם? עונה הגמרא, תנא קמא נפקא לי, ילמד זאת מהמילה ממנו, שמשמעותה דווקא מה שאבוד ממנו ומצוי לשאר בני אדם, ולא מה שאבוד גם כן לכל אדם. שואלת הגמרא, ואידך רבי יהודה שלומד דין אבידה שאינה שווה פרוטה מהומצאתה, מדוע לשיטתו צריך להיכתב אשר תובד? הרי את הדין של אבידה שאבודה מכל אדם אפשר ללמוד ממשמעות המילה ממנו. עונה הגמרא, ממנו לא משמלי. רבי יהודה לא דורש את משמעות המילה ממנו בלי המילים אשר תובד. וכיוון שממנו הוא צריך למעט אבידה שאבודה מכל אדם, כתבה התורה את המילים אשר תובד ממנו. רבא מבאר באופן אחר את המחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה. רבא אמר, פרוטה שהוזלה איכא בעיניו. החילוק בין תנא קמא לרבי יהודה זה באופן שהייתה אבידה שווה פרוטה בשעה שעבדה, אבל נפחת ערכה ובשעה שנמצאה כבר אינה שווה פרוטה. למאן דאמר, מאשר תובד איכא. לדעת תנא קמא שממעטים אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים אשר תובד, יש חיוב להחזיר, כי לשיטתו הדבר תלוי בשעת האבידה, ואז האבידה הייתה שווה פרוטה. ומאן דאמר, לדעת רבי יהודה שיש למעט אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים ומצאתה, לכהן חיוב להחזיר, כיוון שתלוי הדבר בשעת המציאה, ובשעת המציאה האבידה אינה שווה פרוטה. דוחה הגמרא ואומרת שלא ייתכן לבאר כך. מקשה הגמרא, ולמאן דאמר, לדעת תנא קמא שממעט אבידה שאינה שווה פרוטה מאשר תובד, אבעינן ומצאתה ולכה. הרי לשיטתו צריך לפרש גם את המילה ומצאתה שמדובר דווקא באבידה ששווה פרוטה, כפי שדרשנו מהמילים אשר תובד, ואין באבידה זו שהוזלה שווי פרוטה בשעת המציאה, ואם כן אין בה חיוב להשיבה, גם לא לדעת תנא קמא. לכן מביאה הגמרא חילוק אחר, אלא פרוטה שהוקרה איכא בעיניו. ההבדל להלכה בין תנא קמא לרבי יהודה זה באופן שבשעה שעבדה לא הייתה אבידה שווה פרוטה, אלא שהתייקרה ושווה פרוטה לאחר מכן בשעה שנמצאה. מאן דאמר, ומצאתה איכא. לדעת רבי יהודה שממעטים אבידה שאינה שווה פרוטה מי ומצאתה, יש באבידה הזו דין השווה, שכן תלוי בשעת המציאה הדבר, ובשעת המציאה האבידה הייתה שווה פרוטה. ומאן דאמר, לדעת תנא קמא שממעטים אבידה שאינה שווה פרוטה מהמילים אשר תובד, לכהן בחיוב השווה, כיוון שבשעת האבידה לא הייתה שווה פרוטה. דוחה הגמרא את הביור הזה ואומרת, ולמאן דאמר, לדעת רבי יהודה אומר שיש למעט אבידה שאינה שווה פרוטה מי הוא מצאתה, אבעינן אשר תובד ולכה. לשיטתו יש לפרש גם את המילים אשר תובד דווקא באבידה ששווה פרוטה, כפי שדרש את המילה הוא מצאתה, ואין בה באבידה הזו שווי של פרוטה בשעת האבידה, ולכן אף לשיטת רבי יהודה אין בחיוב השבת אבידה. אז מה נפקא מינה בין תנא קמא לרבי יהודה? אלא מסקנת הגמרא לבאר את החילוק בין תנא קמא לרבי יהודה, מדובר בפרוטה שהוקרה ואוזלה וחזרה והוקרה איכא בעיניו. ההבדל להלכה בין תנא קמא לרבי יהודה זה באופן שבשעת האבידה הייתה האבידה שווה פרוטה, אלא שאוזלה לאחר מכן ואינה שווה פרוטה, ושוב התייקרה והייתה שווה פרוטה בשעת המציאה. ואכן הגאות הבך מוחק את המילה שהוקרה הראשונה מופיעה. ומסבירה הגמרא, מנדה אמר לדעת תנא קמא שממעטים אבידה שאינה שווה פרוטה מאשר תובד, איכא יש באבידה הזו חיוב השווה, כיוון שדנים על שעת האבידה ואז היא הייתה שווה פרוטה. ומנדה אמר לדעת רבי יהודה שממעטים אבידה שאינה שווה פרוטה מי הוא מצאתה, באינן דעית בה התורה מצריכה שיהיה באבידה שיעור מציאה של שווה פרוטה משעת אבידה ועד שעת מציאה. כי כיוון שכתבה התורה את האות וו של הוא מצאתה לחבר בין המילים אשר תובד להוא מצאתה, למדים מכך שבא לומר שלא תוזל האבידה אל פחות משווה פרוטה בין שעת האבידה לבין שעת המציאה. אומרת הגמרא, שענינו במשנתנו שיש חיוב להכריז על חפץ שיש בו סימנים. דנה הגמרא, מה המקור לכך שיש להחזיר את החפץ לנותן הסימנים? איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, מה שאנחנו מכריזים ומחזירים חפץ על פי סימנים שנותן בהם המעבד, האם הוא דין דאורייתא או שמהתורה צריך שעידים יעידו למי שייך החפץ, וזוהי תקנה דרבנן שיועילו הסימנים? מסבירה פני יהושע שיש לפרש את הספק של הגמרא בשני אופנים. אופן ראשון, שהטעם לומר שסימנים לא מועילים מהתורה זה משום שיש לחשוש שיש חפץ נוסף שיש לו סימן כזה, ושם החפץ שנמצא לא זהו שנאבד למרות שסימניהם שווים. אופן נוסף להסביר את הספק של הגמרא, שהטעם שסימנים לא מועילים מהתורה זה משום שיש לחשוש שהאומר שנאבד לו החפץ עם הסימנים הוא שקרן, הוא בעצם ראה את החפץ ביד חברו ולכן הוא יודע את סימניו, אבל זה לא החפץ שלו. החילוק בין שני הפירושים לעניין סימנים מובהקים, שלקמן בדף זך עמוד ב' תאמר הגמרא שאף אם סימנים אינם דאורייתא, מכל מקום סימנים מובהקים מועילים מדאורייתא. אז כל זה שייך רק אם נאמר שהטעם שאינם דאורייתא זה משום שחוששים שיש עוד חפץ עם סימן כזה, לכן בסימן מובהק אין מצוי שיהיו שניים עם סימן מובהק שווה. אבל אם החשש הוא שהמעבד משקר, אין חילוק בין סימן מובהק או לא. מבררת עכשיו הגמרא מהי נפקמינה, מה ההבדל להלכה אם סימנים מועילים מהתורה או לא. אומרת הגמרא, נפקמינה היא, ואנחנו בדף זך עמוד ב', להאדור גט אישה בסימנים, להחזיר גט אישה בסימנים. כאשר שליח הביא גט מהבעל לאישה ועבד ממנו הגט קודם שנתן זאת לאישה, האם מחזירים לשליח כשנותן את סימני הגט? היא אמרה דאורייתא מהדרינן, אם סימנים מועילים מן התורה יועילו גם לעניין גט שעבד. והיא אמרה, אבל אם לסמוך על סימנים זה רק דין דרבנן, יש לומר כי עבוד רבנן תקנת בממונה, חכמים תקנו שאפשר לסמוך על סימנים רק בדיני ממונות, כגון להחזיר אבידה בסימנים, ויש להם כוח לעשות זאת בדיני ממונות, כיוון שאפקר בי דין אפקר. אבל באיסורה, כשנידונו לעניין איסור תורה, כגון להחזיר גט לאישה שעבד, ועל ידי זה בעצם להתיר אשת איש, בזה לא עבוד רבנן תקנת, לא תקנו חכמים לסמוך על סימנים. הביאה הגמרא ראיה ממשנתנו תשמע, יש לפשוט את הספק הזה ממשנתנו, שנינו במשנה, אף הסמלה הייתה בכלל כל אילו במה שנאמר בפסוק כל אבידת אחיך. ולמה יצאת? למה כתבה התורה במפורש סמלה? למה יצא מהכלל? כדי להקיש אליה, להשוות אליה את כל האבידות ולומר לך. מה הסמלה מיוחדת שיש לה סימנין ויש לה תובעין? חייב המוצא להכריז. אף כל דבר שיש לו סימנין ויש לו תובעין, חייב המוצא להכריז. מדרשת המשנה מהמילה סמלה שחייב להכריז, כאשר יש באבידה סימנים יש להוכיח שהדין להחזיר אבידה בסימנים זה מהתורה. דוחה הגמרא ואומרת, התנה של משנתנו, תובעין איצטריך אלי, וסימנין כדי נסבה. ייתכן שלא הביא את הדרשה התנה, אלא כדי לדרוש את הדין של תובעים, שאם אין לאבידה תובעים, כגון שנתייאשו הבעלים, אין חובה להשיבה. אבל בדרך אגב, הזכיר התנה את הדין של סימנים, אבל באמת סימנים זה רק תקנת חכמים ולא מדאורייתא. מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת תשמע, יש להביא ראיה ממה שדרש רבא לאל בדף זך עמוד א', שיש להחזיר חמור בכך שנותן המעבד את סימני האוקף. מדרשה זו יש ללמוד שמחזירים אבידה בסימנים מהתורה. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת, אימה אמור כך, בעידי אוקף. כלומר, שהמעבד הביא עידים שמכירים שזה האוקף שלו, אז החזירו לו גם את החמור, אבל על פי סימנים, אין להחזיר מדאורייתא, אין להחזיר מהתורה. הביאה הגמרא ראיה נוספת תשמע, בואו שמע ראיה מהברייתא בפרשת השבת אבידה נאמר, ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו. מבארת הברייתא את הפסוק, וכי תעלה על דעתך שיתננו לו המוצא קודם שידרשנו? קודם שהמעבד יבקש זאת? הרי אין המוצא יודע למי להשיב. אלא כך יש לפרש, שבא התורה לומר למוצא, דרשהו תבדוק את אחיך שבא לבקש את האבידה אם רמי הוא או אינו רמי. מבארת הגמרא, מה אליו? בסימנים. האם אין כוונת התורה שיברר על ידי הסימנים? האם מאבד רמאי או שאינו רמאי. הנה מוכח שסימנים דאורייתא, דוחה הגמרא ואומרת לא, זו לא ראיה, כיוון שיתכן שכוונת התורה לומר שידרשנו בעידים, שיביא עידים שיעידו שזה החפץ ששייך למאבד. מביאה הגמרא ראיה שסימנים אינם מועילים מן התורה. תשמע בו ושמע ראיה מהמשנה במסכת יבמות דף קוף חף עמוד א'. המשנה דנה בעידים שמעידים על אדם שמת ובאים להתיר את אשתו. שנינו במשנה אין מעידים על אדם שמת אלא אם כן יקראו על פי פרצוף הפנים שני לחיים עם החותם, עם האף, אבל אם לא ראו פרצוף פניו או שניטל חותמו אין מעידים עליו. אף על פי שיש סימנים בגופו של המת ובקהיליו בבגדיו שזהו המת. לא מעידים כיוון שאין זו ראיה מספקת להתיר את האישה. אם כן שמאמינה יש ללמוד מכך שסימנים לאו דאורייתא. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אמרי, הישיבו בני הישיבה, ייתכן שבאמת סימנים כן מועילים מהתורה. הסימנים שעליהם דיברה המשנה במסכת יבמות שלא מועילים, הם סימנים שאינם מוכיחים, כגון סימני גופו. באו העדים ואמרו, ארוך וגוץ, שהמת היה ארוך או קצר, וכיוון שישנם הרבה אנשים קצרים או ארוכים, זה לא מהווה סימן. וכן בקהילה, ואין סומכים על הסימנים, משום דחיישינה לשאלה. יש לחשוש שם האדם אחר שאל את בגדי הבעל, ולכן אין ראיה שהמת היה לבוש בבגדים של הבעל, שאכן זהו בעלה. שואלת הגמרא, לא ייתכן לומר שחוששים לשאלה. איך חיישינן אומרת הגמרא עם הדין שיש לחשוש לשאלה, חמור בסימני הוקף, איך היא מאדרינן? כיצד אפשר להחזיר חמור בסימני הוקף? הרי ייתכן שבעל החמור שאל את הוקף ממישהו אחר, ואין החמור שייך לבעל הוקף. משיבה הגמרא, אמרי, הישיבו בני הישיבה בהוקף, אין לחשוש שמה שאול הוא מאחר, כיוון דלא שאול אינשי הוקפה. אין רגילות שבני אדם שואלים הוקף מאחרים. משום דמסקב לי לחמרה. מאחר והוא משפשף ופוצע את אור החמור, כיוון שאין כל הוקף מתאים למידת החמור, ולכן ודאי החמור והוקף שייכים לאותו אדם. אבל חפצים אחרים רגילים אנשים להשאיל, ולכן אין ראיה ממה שנמצא המת לבוש בבגדים אלו, שזהו בעלה. הביאה הגמרא אופן נוסף לבאר את המשנה במסכת יבמות, היא באה את אימה אם תרצה אמור, שגם הסימן שהיו בקהיליו לא היה סימן טוב, הוא כגון בחיברי ובסמוקי. העידו על בגדיו שהיו לבנים או אדומים, וכיוון שיש רבים כאלו, אין זה סימן טוב. לאל תרצה הגמרא שלעולם חוששים לשאלה ורק בהוקף שאין הדרך להשאילו לא חוששים. מביאה הגמרא להקשות על כך מברייתא, אלא הד תניא מה ששנינו בברייתא במסכת גיטין. בדיוק באותו דף בו אנו אחזים, דף זך עמוד ב', שליח שעבד לו גט ושוב מצאו, אם מצאו כשהוא קשור בכיס של מעותיו או שמצאו קשור בארניקי שלו, ובטבעת או שהיה קשור בטבעתו או שמצאו בין קהילה, בין כלי תשמישו, אפילו לזמן מרובה, אף שעבר זמן רב מעבידת הגט, כשר הגט משום שסומכים על הסימנים שיש בכיס או בארנק. ישראל כדאי דחה ישנה לשאלה, ואם תעלה על דעתך לומר שחוששים שמה אישיל חפציו לאחר, כי מצאו קשור בכיס, עמי כשר, מדוע הגט כשר נחוש לשאלה? נחשוש שמה אישיל שליח הגט את כיסו לאחר, והוא קשר בו את הגט, ואם כן אין ראיה ממה שנותן סימנים בכיס שהגט שייך לו. מדרץ תגמרה אמרי, אמרו בני הישיבה, כיס של מעות וארנקי וטבעת לא משלי אינשי. אין אנשים משילים זה לזה. מבארת הגמרא את הטעם לכך, כיס וארנקי משום דמסמני, אנשים מנחשים ואומרים שהמשאיל את כיסו לאחר, סימן שנטל השואל גם את מזלו של המשאיל, וטבעת אין אנשים משאילים משום דמזייף שחושש שמה השואל יעשה חותם באותה צורה וישתמש בו כדי לזייף. רש"י מפרש שהיה לכל אדם טבעת עם חתימה מיוחדת לו, ולפיכך יש לחשוש שמה יעשה השואל חותם בצורה כנגד טבעתו, וילך ויראהו לאשתו ויטול ממנה כל אשר ישאל. מביאה הגמרא לתלות את הנידון עם סימנים דאורייתא דרבנן במחלוקת תנאים. למה כתנאי? שואלת הגמרא אם נכון לומר שהדבר תלוי במחלוקת תנאים ששנינו בברייתא במסכת יבמות דף קוף חף עמוד א'. נאמר שם, אין עידים מעידים להתיר אישה שמת בעלה על פי השומה, על פי היבלת הנמצאת באחד מאיבריו של המת. ורבי אלעזר בן מהווי אומר, מעידין ומתירין אישה להינשא על פי סימן השומה. מה אליו? באק המפלגי, האם לא נחלקו במחלוקת הזו? לתנקם הסבר, סימנים אינם מועילים מהתורה אלא הם תקנת דרבנן, ולא קבעו חכמים לסמוך על הסימנים להתיר איסור אשת איש דאורייתא. רבי אלעזר בן מהווי סבר, סימנים מועילים מדאורייתא, ומשום כך אפשר להתיר אישה על פי סימנים. דוחה רבא ואומר שאין הכרח לומר שבזה נחלקו. אמר רבא דכולי עלמא, כולם. תנקם ורבי אלעזר בן מהווי סוברים שסימנים דאורייתא, ואחר כאן בברייתא הזו בשומה מצויה בבן גילו כמפלגי. נחלקו התנאים האם שומה נחשבת סימן או שיכולה להימצא אצל עוד אנשים בני גילו שנולדו באותו זמן ובאותו מזל, ואם כן אין זה סימן. מר סבר תנקם הסובר שומה מצויה בבן גילו, וכיוון שמצויה אין די בסימן הזה לסמוך עליו. ומר סבר שומה אינה מצויה בבן גילו, ולכן זה סימן טוב, ואם כן אין הכרח לומר שנחלקו עם סימנים מועילים מהתורה. אפשרות נוספת לבאר את מחלוקת התנאים מבית אמה אם תרצה אמור. לכולי על מה שכולם סוברים שומה אינה מצויה בבן גילו, ואם כן הרי זה סימן טוב. ואחר כאן בברייתא בסימנים העשויים להשתנות לאחר מיתה כמפלגן. נחלקו תנא קמא ורב אליעזר בן מהווי, האם הסימנים עשויים להשתנות לאחר מיתה? מר סבר תנא קמא סובר כשרואים שומה באמת אנחנו חוששים שמא אין זה האדם שהכרנו בחייו עם שומה זו, כיוון שסימנים עשויים להשתנות לאחר מיתה, ולכן אף אם בחייו הייתה השומה שחורה ייתכן שבמותו נעשית לבנה, וכן להפך. ומר סבר רב אליעזר בן מהווי סובר סימנים אינם עשויים להשתנות לאחר מיתה, ואותה השומה שיש עכשיו למת הייתה לו גם בחייו, וכיוון שאינה משתנית אפשר להעיד שהאדם שאנו מכירים בשומה הזו נמצא מת. היבה אתם האפשרות נוספת לבאר את המחלוקת אם תרצה אמור כך, דקו לאלמה כולם סוברים, שומה אינה עשויה להשתנות לאחר מיתה, ולכן השומה נחשבת לסימן, וסימנים רגילים אינם מועילים אלא מדי רבנן, ולכן הם יכולים להתיר איסור אשת איש. ואחר כאן בברייתא, בשומה האם סימן מובהק הוא המועיל להתיר אף איסור דאורייתא, כמפלגי. נחלקו תנא קמא ורב אליעזר בן מהווי, מר סבר, רב אליעזר בן מהווי סובר שומה סימן מובהק הוא, ואף שסימן סתם אינו מועיל להתיר אישה, סימן מובהק מועיל. ומר סבר תנא קמא סובר שומה לאף סימן מובהק הוא, שומן זה סימן סתם ואין לסמוך אלא על סימן מובהק. רש"י כותב שאפילו למאן דאמר שסימנים מדרבנן מודה שסימנים מובהקים מועילים מן התורה. כותבים הרמב"ן והרשב"א שדין זה יודעים מסברה. אבל הראב"ד בתחילה כתב שלומדים זאת מהפסוק עד דרוש אחיך שדרשו חכמים. דרוש את אחיך אם הוא רמאי והיינו על ידי סימנים מובהקים. אבל כותב הראב"ד שאין לכך לומר כן ויש לומר שלעולם סימן מובהק אינו מועיל מדאורייתא. שכשם שסימן סתם אינו נלמד מפסוק, הוא הדין שאין לימוד על סימן מובהק, אבל מכל מקום מועיל סימן מובהק להתיר אשת איש דאורייתא, משום שעשו חכמים תקנה משום עיגונה. חוזרת הגמרא לדון עם סימנים דאורייתא או דרבנן. אמר רבא, אם תמצא לומר, אם תפשוט את השאלה שסימנים לאו דאורייתא אינם מועילים מהתורה אלא הם רק תקנה מחכמים, יהיה קשה איכי מהדרינן אבידתא בסימנים, כלומר מה ראו חכמים לתקן שישיבו אבידה על פי סימנים ולהכניס עצמנו בספק שמא מחזירים את האבידה למי שאינו שלו. עונה הגמרא, חכמים תקנו כן, כיוון דניחא ללמוצא אבידה דנהדר בסימנים, נוח לו ללמוצא אבידה, שיחזירו את האבידה בסימנים, כי איך דחי אבדה לי לדידי, כדי שאם לא עצמו טוב עד אבידה, נמי נהדרו לי בסימנים, גם יחזירו לו את האבידה בסימנים. מקשה הגמרא על הסברה הזו, אמר לי רב ספרה לרבה, וכי אדם עושה טובה לעצמו בממון שאינו שלו, מדוע טובתו של מוצא אבידה עדיפה על טובת בעל האבידה שאינו רוצה שתחזור האבידה לאחר? אלא מבאר רבא באופן אחר, הטעם שתקנו חכמים להחזיר אבידה בסימנים זה משום דניחא ליה שנוח לו לבעל האבידה למאה אף סימנים ולמשקלי, שהדין יהיה שיתנו את החפץ למי שייתן סימנים, וטעם הדבר שהרי מי ידע ידע יודע בעל האבידה דעדים לית לי, אין לו עדים שהחפץ הוא שלו. ומאמר אמר אומר המעבד בדעתו, כולי עלמא לא ידי סימנים מובהקים דידה, אין אדם בעולם שמכיר את הסימנים המובהקים של החפץ הזה חוץ ממני, ואנא יאבין הסימנים מובהקים דידה ושקל נלה, אתן אני סימנים מובהקים של החפץ ואתלנו מן המוצא. אבל אם אצטרך להביא עדים שהחפץ הוא שלי, ברוב הפעמים לא יהיו לי עדים על כך, ולא אוכל לקבל את אבידתי, ולכן טוב לי שיחזירו לכל האומר את סימניה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ואנה, שאין כוונת הגמרא כאן לסימנים מובהקים ממש, ומבאר הרשב"א שלא שייך לפרש הכוונה לסימנים מובהקים, שהרי אדרבה, הגמרא באה לבאר מדוע בעל האבידה רוצה שיחזירו בסימנים שאינם מובהקים. ואם את הסימנים הבינוניים כולם יודעים את הסימנים המובהקים, רק הוא יודע, אם כן עד הרבה, אם יחזירו בסימנים בינוניים הוא יפסיד. אלא כוונת הגמרא שהבעלים נוח להם שיחזירו בסימנים בינוניים, ואף שכולם יכולים לומר סימנים מכל מקום, הבעלים יודעים שכאשר הם יבואו יחד עם הרמאים, יהיה להם סימנים יותר מובהקים מהרמאים, ולפיכך לא אכפת לבעלים שיחזירו בסימן בינוני. ועד הרבה, הוא רוצה שיחזירו בסימן בינוני, מפני שסימן מובהק קשה למצוא. ואם יצטרכו דווקא סימן מובהק, הבעלים יתייאשו מן האבידה. מקשה הגמרא על סברתו של רבא שיש להחזיר בסימנים משום שכך רצונו של המעבד. אלא הדתנה לפי זה מה ששנינו במשנה לאל בדפחף עמוד א' לעניין מוצא שלושה שטרות. נאמר שם במשנה רבן שמעון בן גמליאל אומר, אחד הלווה משלושה, אם שלושת השטרות שנמצאו היו על שם לווה אחד שלווה משלושה בני אדם, הדין הוא שיחזיר ללווה. ואם היו שלושה שלוו מן האחד, כגון ששלושת השטרות נכתבו על ידי שלושה לווים שלוו ממלווה אחד, יחזיר למלווה. ומבואר במשנה הזו שמחזירים למלווה שטר חוב על פי סימן שהוא אומר שהיו שלושת השטרות על שם שלושה לווים. ויש להקשות על זה, וכי שייך כאן לומר דניחא ליה ללווה להדור אלי למלווה? האם רצונו של הלווה שיחזירו את השטר חוב למלווה על פי סימנים? הרי ודאי טובתו של הלווה שלא יחזירו למלווה את השטר בסימנים, כיוון שייתכן שהלווה כבר פרה את השטר חוב, ולאחר שיחזירו למלווה יבואו לגבות מהלווה פעם שנייה, שהרי ייתכן שמכיר המלווה את סימני השטר, ואם יישאר השטר ביד המוצא, לא יוכל המלווה לגבות בו שוב. אמר להישיב לו רבה לרב ספרה, אתם שם במשנה לעניין שלושה שטרות שנמצאו, אין הדין כן מחמת הסימנים שבדבר, אלא סברה הוא. אחד הלווה משלושה מלווים מסברה יחזיר ללווה, משום דגבי לווה שכיחי. הדבר מצוי ששלושת השטרות על שם לווה אחד יהיו מונחים ברשותו של הלווה. אבל גבי מלווה לא שכיחי, אין הדבר מצוי שיהיה אצל המלווה השטרות הללו, שהרי כיצד נזדמנו שלושת השטרות שכתוב בהם שמות מלווים שונים למלווה אחד? שמע מינה, ברור מכך, מלווה נפול. מוכח מזה ששלושת השטרות היו יחד ונפלו מהלווה? בדין השני של המשנה, שלושה שלבו מאחד הסברה היא שיחזיר למלווה, דגבי מלווה שכיחי, גבי לווה לא שכיחי. הדבר מצוי שהשטרות הללו יהיו ביד המלווה, מכיוון שהוא ילווה לשלושה לווים שונים, ואין הדבר מצוי שיהיו אצל הלווה שלושת השטרות של לווים שונים, ומכיוון שיש כאן סברה להחזיר למלווה, לא צריך בשביל זה את הסברה שזה רצונו של הלווה שיחזירו למלווה. מביאה הגמרא הוכחה להסתור את סברת רבה שהטעם שמחזירים הוועידה בסימנים זה מכיוון שכך רצונו של בעל הוועידה. אלא אומרת הגמרא יש להסתור את סברת רבה מהד אתנן ממה ששנינו במשנה לאל בדף חף עמוד א', נאמר בה, מצאת תכריך של שטרות, חבילת שטרות הכרוכות זה בזה, ובגמרא לאל מבואר שהשטרות כרוכים באופן שתחילה מגלגל וכורך את השטר הראשון בעצמו ואחר כך כורך את השני עליו ואחר כך את השלישי על שניהם, וכוונת המשנה שהסימן שנותן המעבד למוצא הוא שהיו שלושה שטרות כרוכים ביחד, או אגודה של שטרות או שמצא חבילת שטרות המונחים זה על זה, הרי זה יחזיר למי שנותן את סימני השטרות, והיינו מניין השטרות והאופן שבו היו מונחים בחבילה. משמע במשנה שגם אם המלווה נותן את הסימנים הללו, מחזירים לו את השטרות אף שייתכן שנפלו מהלווה, ויש להקשות, אך אינם ידניחה ללווה להדור אלה למלווה, וכי נאמר גם כאן שנוח לו ללווה שיחזירו למלווה את השטרות, ועלו ודאי רצונו של הלווה הוא שהשטרות יישארו ביד המוצא כדי שהמלווה לא ישוב לגבות אותן מהם, המלווה לא יוכל לגבות מן הלווה את אשר כתוב בשטרות. שואלים התוספות, דיבור המתחיל מצא, מדוע שלא נאמר שאכן גם במקרה זה נוח ללווה שיתנו את השטרות למלווה, כדי שאם הוא הלווה ילווה כסף לאחר והשטר יובד שיחזירו לו בסימנים. תרצים התוספות שאין רצונו של הלווה להפסיד כעת על ידי נתינת השטרות למלווה, בגלל ספק שאולי הוא הלווה ירוויח פעם אחרת כשהוא יהיה המלווה. מכוח הקושייה הזו של הגמרא, רבה חוזר בו מדבריו שסימנים דרבנן, אלא אמר רבה, החזרת הוידה על פי סימנים זה דאורייתא ולא תקנת חכמים. ודבר זה נלמד דכתיב בפרשת מוצא הוידה, ספר דברים, פרק כ"ב פסוק ב', והיה עמך דרוש אחיך אותו והשיבות עלו. ולכאורה הפסוק מיותר, וכי תעלה על דעתך שיתננו לבעל הוידה קודם שידרשנו, הרי הוא לא מכירו. אלא כוונת הפסוק היא עד דרוש אחיך אותו, כלומר, דרשהו דרוש את אחיך וחקור אם רמי הוא או אינו רמי. כיצד תדרוש זאת? לאו בסימנים, ודאי על ידי דרישת סימנים ממנו. שמע מינה אם כן מוכח מהפסוק הזה, שהחזרת הוידה בסימנים זה דין דאורייתא. לאחר מסקנת הגמרא שסימנים דאורייתא, מוסיף רב על הדון מה כוחם של הסימנים נגד עדים, וכיצד דינו כאשר שניים נותנים סימנים לאותה הוידה. אמר רב, האם תמצא לומר שנכון לומר שסימנים דאורייתא? ועכשיו הגמרא מפסיקה את דברי רב קודם שהוא מסיים את דבריו ומקשה, מדוע אמר רב, האם תמצא לומר? המשמעות היא שאין דבר זה ברור, הפשיט לי. הרי רב פשט את הספק ואמר שסימנים דאורייתא. ותרץ את הגמרא, משום דאיקא למימר כדי שנינן, מפני שאפשר לבאר את הפסוק הדרוש אחיך אותו, כמו שתירצנו לאל בדף זך עמוד ב', שיש לברר על ידי עדים למי שייכת האבידה, ולא בסימנים. חוזרת הגמרא להמשך דברי רב, הסימנים וסימנין, שני האנשים שנתנו למוצא את סימני אותה אבידה, יניח, תהיה אבידה מונחת עד שיבוא אליהו. סימנים ועדים, אדם אחד נתן את סימני אבידה ואדם אחר הביא עדים שהאבידה שלו יינתן לבעל העדים, לפי שכוח העדים גדול מכוח הסימנים. ואומר הראש, גם אם לא ראו שהאבידה נפלה ממנו, אלא מעידים שהאבידה הייתה שייכת לו, מחזירים לו, ולא חוששים שמא מחר את החפץ לחבר הזה שמביא כעת סימנים. סימנים וסימנים ועד אחד, שני אנשים נתנו את סימני אותה אבידה, ועד אחד העיד שהאבידה של אחד מהם, ההלכה היא שעד אחד במקרה זה כמנדלי תדמי אינו חשוב כלל, וכמי שאינו ויניח את האבידה עד שיבוא אליהו. עדי הריגה ועדי נפילה, הריגה עם א', נמצאת תלית, ואדם אחד הביא עדים שהוא הרג את התלית וחברו הביא עדים שממנו נפלה, תינתן התלית לידי נפילה לזה שהביא את העדים שממנו נפל, ואתה אמור, דאמרינן זבוני זבנה. אנו מניחים שאדם שהרג את התלית מחרה לאחר, ומאיני שכרינה נפל מאחר, נפלה התלית, דיינו מהקונה. מידת אורכו ומידת רוחבו, בא אחד ונתן סימן את מידת אורכו של הבגד ובא אחר ונתן סימן את מידת רוחבו, תינתן האבידה לאומר את מידת אורכו והתעמוד במידת רוחבו שיעור כמשער לה. קדמיקסי לימר וקאי, לפי שידיעת מידת הרוחב זה לא הוכחה שהבגד שלו, מפני שיתכן שכאשר בעל הבגד עמד והתכסה בו, ראה זאת חבירו ושיער את מידת הרוחב. אבל מידת אורכו לא משתער לה. אבל את מידת האורך אין אפשרות לשער באופן זה, ועל כוחך אומר מידת אורכו הוא בעל הבגד. מידת אורכו, מידת רוחבו ומידת גמיו, בא אדם ואמר את מידת אורכו ואת מידת רוחבו של הבגד, וחברו אמר את הסכום הכולל של מידות האורך והרוחב, יינתן למידת אורכו ורוחבו. יש להשיב את הבגד לזה שפירט את מידת האורך לחוד, ואת מידת הרוחב לחוד. מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת משקלותיו, בא אדם ואמר את מידת אורכו ורוחבו של הבגד, וחברו אמר את משקלו, יינתן לה אומר את מידת משקלותיו. אדם מצא גט, הוא הבעל אומר את סימני הגט וטוען שממנו נפל, והוא לא נתן את הגט לאשתו כי הוא נמלח מלגרש אותה. היא האישה גם אומרת את סימני הגט וטוענת שהתגרשה בו, וממנה נפל הגט, יינתן הגט לה, כיוון שאם הגט לא הגיע לידה, מאיכן היא יודעת את סימני הגט? כנראה היא קיבלה זאת. שואלת הגמרא, במאי, איזה סימן נותנים הם בגט? היא לאמא במידת אורכו ורוחבו, אם נאמר ששניהם אומרים את מידת אורכו ורוחבו של הגט, מדוע נותנים לאישה את הגט דילמה בעדת ענקית לחזיתי? אולי כאשר הבעל החזיק את הגט בידו, ראתה אותו האישה ושיערה את המידות הללו, ואין הוכחה שהגט היה בידה. משיבה הגמרא, אלא צריך לומר שהם אומרים נקב יש בו בגט בצד אות פלוני. ליד אות פלוני שסימן כזה אין האישה יכולה לדעת, אם לא שקיבלה את הגט להתגרש בו. הוא הבעל אומר את סימני החוט שבו קשור הגט, וגם היא אומרת את סימני החוט, היא נתן הגט לה. שואלת הגמרא במאי, איזה סימן נתנה האישה בחוט? אילה, אימא בחיוורה ובסומקה, אם נאמר שנתנה סימן שהחוט לבן או אדום, איזה הוכחה יש בכך ודילמה בדד ענקת לחזיתי? הרי ייתכן שכאשר הבעל החזיק את הגט בידו, ראתה האישה את צבעו של החוט, אלא על כוחך, במידת אורכו. היא אמרה את מידת אורכו של החוט, ואם זה לא היה בידה, הגט היא לא הייתה יודעת את מידת אורכו של החוט. הוא הבעל אומר סימן בגט שהיה מונח בחפיסה בחיימת קטנה, וגם היא אומרת שהגט היה מונח בחפיסה, יינתן הגט לא. מה הייתה, מה הנימוק לכך הוא? לפי שמידה ידע דכל מה דאית לי בחפיסה הוא דמנח לה. אישה יודעת שאת כל חפציו מניח בעלה בחפיסה, וזו לא הוכחה שהגט הגיע לידה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף כוח עמוד א'. משנתנו עוסקת בשיעור הזמן שיש להכריז על הוידה. מברר את המשנה ועד מתי חייב המוצא להכריז שמצא הוידה. מברר את המשנה עד כדי שידעו בו שכניו, דברי רבי מאיר. תכף הגמרא תבהר לאיזה שכנים הכוונה. רבי יהודה אומר זמן ההכרזה, שלוש רגלים. והטעם כותב רשי במסכת ברכות דף נ"ח עמוד ב', שלאחר 12 חודש אדם מתייאש מחפץ שנאבד לו, ואם אדם מצא חפץ אחרי חג הסוכות, עליו להכריז שלוש רגלים שהם פסח, שבועות וסוכות. וכך עברו 12 חודש, ואם בעל החפץ לא דרש אותו, משמע שהתייאש. ויש להעיר ולומר שאם מצא את האבידה מעט לפני אחד הרגלים, כגון חג הסוכות, יצטרך להמתין את חג השבועות, שזה הרבה פחות מי' ב' חודשים. ואילו אמירי כותב שתם של שלוש רגלים, שמה נאנס ולא עלה ברגל הראשון והשני לירושלים. אומרת המשנה, ואחר הרגל האחרון יכריז עוד 7 ימים, וזאת כדי שילך המאבד ויגיע לביתו כעבור 3 ימים, ויבדוק אם עבד לו חפץ כזה. ואם יתברר לו שאכן עבד לו, ישוב ויחזור לירושלים ויגיע כעבור 3 ימים ויכריז יום אחד אני איבדתי חפץ כזה, ואילו הם הסימנים. זוהי המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נאמר במשנה שיש להכריז על האבידה עד שידעו בו שכניו, תנא. הברייתא מבארת שהכוונה שידעו בו שכני האבידה. מבררת הגמרא מהי שכני האבידה, מה הכוונה שכני האבידה. אילא אם האם נאמר שהכוונה היא שידעו השכנים דבעל האבידה, פירושו של דבר שהמוצא יודע מי הוא בעל האבידה. אם כך, היא ידע לה, אילי זול ולהדרני עלי. אם יודע המוצא מי הוא בעל האבידה, שילך ויחזיר לו את האבידה. אלא ודאי הכוונה שעליו להכריז עד אשר שכני המקום שנמצאת בו האבידה ישמעו שמצא האבידה ויבדקו אם היא שלהם. שנינו במשנה, רבי יהודה אומר שלוש רגלים ואחר הרגל האחרון עוד 7 ימים. מקשה הגמרא סתירה למשנתנו ממשנה אחרת, ורימינו. יש להקשות סתירה ממשנה במסכת תענית דף יוד עמוד א'. בשלושה בחודש מר חשבן שואלים את הגשמים בתפילת 18 ואומרים ותן טל ומטר. רבן גמליאל אומר בשבעה בו, בזין במר חשבן, שהוא 15 יום אחר חג הסוכות, ונקבע הזמן הזה כדי שיגיע עולה הרגל האחרון שבישראל, כלומר שנשאר בירושלים עד אחרי החג, לאן הוא יגיע לנער פרט, שהוא המקום המרוחק ביותר ולא ישיגו הגשמים. מה שנאמר כאן סותר לנאמר במשנתנו. במשנתנו נאמר שדי ב3 ימים כדי שיגיע אדם ליישוב המרוחק ביותר. ותרץ את הגמרא, אמר רבי יוסף לא קשי, אין סתירה בין שתי המשניות. כאן, המשנה במסכת תענית עוסקת בזמן בית המקדש הראשון, וכאן משנתנו עוסקת בזמן בית המקדש השני. ומבאר רב יוסף במקדש ראשון דנפישי ישראל טובה שעם ישראל היו רבים מאוד, דכתיב בו, הוא נאמר בספר מלאכים א' פרק ד' פסוק חף, שבזמן מלכות שלמה יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב, בעינן כולאי, לכן צריך הרבה ימים, דהיינו 15 יום כדי להגיע למקום המרוחק ביותר, אבל במקדש שני, זה לא נפישי ישראל טובה, שלא היו עם ישראל רבים כל כך, דכתיב בו, הוא נאמר בספר עזרא פרק ב' פסוק סמך ד', כל הקהל כאחד ארבע ריבו אלפיים, 360, מסתבר שכיוון שהיו מועטים לא היו מפוזרים במרחק רב מירושלים, ולכן לא בעינן כולאי. אין צורך בימים רבים אלא די בשלושה ימים כדי להגיע למקום המרוחק ביותר שבו מתגורר היהודי. אמר לאביי לרבו רב יוסף, והכתיב הרי נאמר בזמן בית המקדש השני, ספר עזרא פרק ב' פסוק עין, וישבו הכהנים והלוויים והמשוררים והשוערים וכל ישראל בעריהם, ואף שהיה מספרה מועט, כולם היו מפוזרים בעריהם כמו בבית ראשון, וכיוון דאחיו, כיוון שכך איפרה מסתברה, מסתבר לומר להפך, שבזמן בית המקדש הראשון דנפישי ישראל טובה, שמספר ישראל היה רב, דמצוות אלמה שחבורות חבורות היו הולכים לביתם ומשתק חישיירת דאז לי בן בימם הבן בלילה, מצוי הדבר ששיירות נסעו והלכו גם ביום וגם בלילה, לא בעינן כולאי, לא היה צורך בכל כך הרבה ימים, וסגי בתלת היומה, ודי בשלושה ימים להגיע למקום המרוחק ביותר, אבל בזמן בית המקדש השני דלא נפישי ישראל טובה, שלא היה מספר בני ישראל רב, ולא מצוות אלמה, ולא היו הולכים בחבורות גדולות לביתם, ולא משתק החשיירת דאז לי בן בימם בלילה, לא היו מצויות שיירות שהולכות בין ביום ובין בלילה, בעינן כולאי, יש צורך ב-15 יום כדי להגיע למקום המרוחק ביותר. מביאה הגמרא תירוץ אחר לסתירה בין המשניות, רבה אמר לא שנה במקדש ראשון ולא שנה במקדש שני. אין חילוק בין תקופת בית המקדש הראשון לתקופת בית המקדש השני. טעם משנתנו, לא יטריחו רבנן באבידה יותר מדי. לא יטריחו את מוצאי האבידה שישאר בירושלים אחרי החג 15 יום, ואמרו שדי בשבעה ימים. דנה עכשיו הגמרא בנוסח ההכרזה על האבידה. אמר רבינה שמע מינה ממשנתנו שנתנה זמן לבעל האבידה רק כדי ללכת לביתו ולחזור, ולא נתנו לו שהות נוספת לבדוק בביתו אם עבד לו חפץ. אפשר להוכיח כי מכריז גלימה מכריז, כשמכריז המוצא על אבידתו עליו להכריז את שם החפץ שמצא, כגון מצאתי תלית, ולכן אין צורך לתת למעבד יום נוסף כדי לבדוק מה עבד לו, שהרי יודע אדם כמה תליתות ברשותו, ומיד כשמגיע לביתו הוא בודק האם חסרה לו תלית. דיסל, כדאי תחם תעלה בדעתך, אבידת המכריז שהמוצא מכריז סתם מצאתי אבידה מבלי להזכיר את שם החפץ, והנה למטפל אחד יום עלי עיוני במעני. יש צורך לתת לבעל אבידה יום נוסף כדי לבדוק אם לא חסר לו חפץ מחפציו, שהרי הוא לא יודע איזה חפץ נמצא. אלא שמאמינה מזה מוכח שלא נותנים לו יום נוסף, גלימה מכריז שהמוצא מכריז מצאתי תלית. ולכמן בדף כוח עמוד ב' נחלקו בדבר רב יהודה ורב נחמן. בכל אופן אומרת הגמרא כרגע שמאמינה, אכן מוכח מהמשנה כשיטת רב נחמן, שגלימה מכריז שמוצא האבידה צריך להכריז איזה סוג חפץ הוא מצא. רב החולק על רבינה, רב אמר אין להוכיח מהזמן שחכמים נתנו לבעל האבידה שיש להכריז את שם החפץ הנמצא, וכדעת רב נחמן, לפי שאפילו תימה אבידת המכריז, גם אם תאמר שהמוצא מכריז רק אבידה סתם מצאתי מבלי להזכיר את שם החפץ, לא יטריחו רבנן באבידה יותר מדי. להצריך את מוצא אבידה למתין אחר הרגל יותר משבעה ימים לא יצריכו, אף אם צריך בעל אבידה לזמן ארוך יותר כדי לחפש בין חפציו אם עבד לו משהו. הביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין נוסח ההכרזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, כשמכריז ברגל הראשון אומר המוצא בהכרזתו שזהו הרגל הראשון שבו הוא מכריז על האבידה הזו, וזאת כדי שבעל האבידה לא יטרח עכשיו ללכת לביתו ולחזור, אלא ילך לביתו ויחזור ברגל השני. וכן כשמכריז ברגל השני אומר המוצא בהכרזתו, זה רגל שני שבו אני מכריז על אבידה זו. אבל כשמכריז ברגל שלישי אומר המוצא סתם אבידה מצאתי ולא יאמר איזה רגל זה, כדי שבעל האבידה יבין שזה הרגל האחרון וימהר לביתו, ואם יחסר לו משהו מיד ישוב לירושלים. שואלת הגמרא והמים, מדוע ברגל השלישי הוא אומר סתם, למה שיאמר שזהו הרגל השלישי? משיבה הגמרא דלא עתיל החלופי בשני, יש אנשים שיתעו ויסברו שהוא אמר שזה הרגל השני. ואמירי כותב שהכוונה שיתעו לומר שהמוצא טעה ואמר רגל שלישי במקום לומר רגל שני. שואלת הגמרא, אם כך שיש לחשוש שיתעו בני אדם בשמיעתם, שני נמי, גם כאשר מכריז ברגל השני עתיל החלופי בראשון, יכולים בני אדם לבוא לידי טעות, יחליפו ויסברו שהוא הכריז רגל ראשון. תרץ את הגמרא, הקעת היא רגל שלישי, גם לפי טעותם לא יפסידו, לפי שברגל השלישי יחזרו ויקבלו את אבידתם. אבל כאשר יטעה אדם ברגל שלישי לסבור שהכריזו על רגל שני, הרי שאף אם אכן עבד לו החפץ, לא ימהר לשוב לירושלים ויסמוך על רגל נוסף, ובעצם הוא יפסיד בכך את אבידתו. מביאה הגמרא בדף כוח עמוד ב' ברייתא בעניין זמן ההכרזה ומקומה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא בראשונה, כל מי שמצא אבידה היה מכריז עליה שלושה רגלים, ואחר רגל אחרון היה מכריז עוד שבעת ימים, כדי שילך המעבד לביתו שלושה ימים ויבדוק האם נבד לו דבר מה, ואם ימצא שכן עבד לו יחשוב ויחזור לירושלים ויגיע כעבור שלושה ימים, ויכריז יום אחד, איבדתי אבידה ואלו סימניה, אבל משחרב בית המקדש ייבנה במהרה בימינו, התקינו חכמים שיהיו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ומי שרבו האנסים שאונסים את מוצאי אבידות ולוקחים אותם מהם, התקינו שיהיו מודיעים לשכינה ולמיודעיו שמצא אבידה, ודיו בכך. מבארת הגמרא מהי מי שרבו האנסים, מה הכוונה? מבארת הגמרא, האנסים הם שליחי המלכות, דאמרי אבידתה למלכה. אומרים שכל אבידה שנמצאת שייכת למלך. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. רבי ימי אשכח ודאיה דדינרי, מצא כלי מלא דינרי זהב. חזיה הוא ברנש דקמירתה, תראה אותו אדם שרבי עמי מפחד. הבין שרבי עמי חושד שהוא אנס שבא לקחת ממנו את העבידה ולמוסרה למלכות. אמר לאותו אדם לרבי עמי, זיל שקול ענף, שכחת העבידה לעצמך, אל לך לחשוש ממני, דלאף פרסה יענן, דאמרי עבידתה למלכה. אין אני מאנשי מלכות הפרסים האומרים שכל עבידה שייכת למלכות. תנו רבנן שנו חכמים בברית, האבן טוען הייתה בירושלים. כל מי שעבדה לו עבידה נפנה לשם, וכל מי שמוצא עבידה נפנה לשם. זה עומד ומכריז שמצא עבידה, וזה עומד ונותן סימנים ונוטלה. וזוהי האבן ששנינו עודותיה במסכת תענית דף י"ט עמוד א', במעשה עם חוני המעגל שהתפלל שירדו גשמים ואמר, צאו וראו, אם נמחת, אם התכסתה אבן הטוען מריבוי מאה גשמים והתפלל, שיפסיקו הגשמים. וחוני המעגל תלה את תפילתו להפסקת הגשם במיחוי אבן הטוען ללמד, שכשם שאבן אינה יכולה להימחות במים, כך אין מתפללים על רוב טובה שתיפסק. כך התוסות בדיבור המתחיל, אבן טוען. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף כוח עמוד ב'. המשנה הזו מבארת למי אין צריך להחזיר את האבידה. אומרת המשנה, מצא אבידה ובא אדם ואמר את שם האבידה ולא אמר את סימניה. לא ייתן לו, והרמאי אדם החשוד ברמאות, אף על פי שאמר את סימניה לא ייתן לו, שנאמר, הדרוש אחיך אותו, ופרשו חכמים לאל בדף זך עמוד ב'. כוונת הפסוק, עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא, אם אינו רמאי, שאם הוא רמאי, עליו להביא עדים שהאבידה שלו. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התמר אומרת הגמרא, שנינו מחלוקת המוראים. רב יהודה אמר, אבידתה מכריז, המוצא אבידה עליו להכריז שמצא אבידה מבלי להזכיר את שמה. ורב נחמן אמר, גלימה מכריז עליו להכריז שמצא תלית ולא רק שמצא אבידה. מבארת הגמרא את מחלוקתם. רב יהודה אמר, אבידתה מכריז, שמכריז רק שמצא אבידה מבלי להזכיר את שמה מפני. דהי אמרת, גלימה מכריז, אם תאמר שעליו להכריז שמצא תלית, חיישנה לרמאי. יש לנו לחשוש שאדם רמאי ישמע את בעל אבידה אומר לשכניו שתליתו נאבדה, ומכירו את סימניה, וילך ויאמר את הסימנים, ויקח את התלית לעצמו. ולכן יכריז המוצא שמצא אבידה, והרמאי לא יעלה על דעתו שזו התלית שהוא מכיר את סימניה. ואילו רב נחמן אמר, גלימה מכריז על המוצא להכריז שמצא תלית, משום שלרמאי לא חיישינן, לא חוששים לרמאות, אם כן, אם חוששים לרמאות, אין לדבר סוף. מפני שגם אם יכריז שמצא אבידה, יכול הרמאי לנסות ולומר, מצא תלית ואילו סימניה. מקשה הגמרא ממשנתנו על רב נחמן הסובר שהמוצא צריך להכריז את שם האבידה. תנן שנינו במשנה אמר המאבד את שם האבידה ולא אמר את סימניה, הרי זה לא ייתן לו. מקשה הגמרא, היא אמרת בישלמה, המשנה מובנת אם תאמר כרב יהודה, אבידת המכריז שהמוצא מכריז את שמצא אבידה, הקמה שמלן מחדש את המשנה, שאף על גב דאמר המאבד שהאבידה היא גלימה מכל מקום, כי לא אמר סימנין, כיוון שלא אמר את סימניה, לא מאדרין עלי. אין לו לקבל את האבידה. אלא היא אמרת גלימה מכריז, אבל אם תאמר כרב נחמן שהמוצא מכריז שמצא גלימה, וכי אם אמר אי הוא המוצא מצאתי גלימה, ואמר אי הוא המאבד גלימה איבדתי, האם צריכה למי מרצחה המשנה לחדש? כי לא אמר סימנים לא מאדרין עלי? שאם לא אמר המאבד את סימניה אין מחזירים לו, אלא המאבד לא אמר כלום, על כוחך סוברת המשנה כרב יהודה, שהמוצא מכריז רק שמצא אבידה. ותרץ את הגמרא מרב ספרה, לעולם אפשר לומר שהמשנה סוברת כרב נחמן שגלימה מכריז. רק המשנה מדברת במקרה שאמר אי הוא המוצא גלימה מצאתי, ואמר אי הוא המאבד את הסימנים שלה. ומה היא מה שאמרה המשנה שלא אמר את סימניה? הכוונתה של המשנה שלא אמר את הסימנים המובהקים דידה, את הסימנים המובהקים של הטלית. שנינו במשנה, והרמאי אף על פי שאמר את סימניה, הרי זה לא ייתן לו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, בראשונה כל מי שעבדה לו אבידה היה נותן את סימניה ונוטלה. משרבו הרמאין שאמרו את סימני האבידה אף שאינה שלהם, התקינו שיהיו אומרים לו צא ואבי עדים, דלב רמאית וטול את האבידה. מביאה הגמרא מעשה שבו יצריכו עדים, כי היה כמו המעשה דאבו עד רב פאפה, אביו של רב פאפה, אירחס לחמרה ואשכחוה. עבד לו חמור ומצאו, ורצה אביו של רב פאפה ליטול את החמור על פי הסימנים שנתן. עתה לקמי דרבא ברבונה, בא לפני רבא ברבונה, אמר לי רבא ברבונה, זיל הייתי סעד אל אברמיית, לך תביא עדים שאינך רמאי וטול את החמור. אז עלי תסעד, הלך והביא עדים. אמר לו, שאל רבא ברבונה את העדים, ידעיתם בי דרמאיו? האם יודעים אתם בו שהוא רמאי? העדים טעו וסברו שנשאלו, האם הם מכירים אותו שאינו רמאי? אמרו לו, אין, כן. אמר לו אביו של רב פאפה לעדים, אנא רמנה אנא, וכי אני רמאי? אמרו לה, ישיבו לו העדים, אנן לב רמאי עד כאמרינן, התכוונו לומר שאינך רמאי. התעוררה השאלה אם רשאים העדים לחזור בהם, שהרי כללו בהלכות עדות, כאמור במסכת כתובות דף חי עמוד ב', כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד העד. אמר רבא בר אבונה, מסתבר שאכן זו הייתה כוונת העדים מתחילה, שהרי לא מייתי איניש חובתה לנפשי, אין אדם מביא עדים שיעידו לחובתו בבית הדין, וכיוון שאביו של רב פאפה הביא את העדים הללו שיעידו עבורו, מסתבר שהתכוונו העדים להעיד לטובתו ולומר שהוא אינו רמאי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפים זך וכוח ממסכת בבא מציע עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לוקח מן התגר ומצא מעות פטור מלהחזיר? שאלה שנייה, מה דורשים מהמילה חמור שבפרשת הוידה? שאלה שלישית, הוידה שהייתה שווה פרוטה בשעת הוידה ובשעת מציעה אוזלה, האם חייב להשיבה ומנהלן? שאלה רביעית, הוידה שהייתה שווה פרוטה בשעת הוידה ואוזלה וחזרה והתייקרה ונמצאה, האם צריך להשיבה? שאלה חמישית, מה הנפקמינה עם סימנים דאורייתא או דרבנן? שאלה שישית, לאילו שסופרים שסימנים לאו דאורייתא, איך משיבים אבידה מן התורה? שאלה שביעית, אחד נותן סימנים ולשני יש סימנים ועד אחד, מה יעשה המוצא? שאלה שמינית, עד מתי חייבים להכריז? שאלה תשיעית, לרב יהודה, עד מתי הכריזו בבית שני? והשאלה האחרונה, כיצד מתאר המכריז את האבידה? עם השאלות הללו לשינום סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון. ערב שמיני עצרת ושמחת תורה, יום הושענא רבה, תשע"ז, כ"א בחודש תשרי תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דפים זך וכוח ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום שלישי, כ"ג בתשרי תשע"ז, איסרו חג של חג הסוכות תשע"ז, ונלמד את דף כ"ט. ממסכת בבא מציעא. לקרוא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח. מלא 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 בשמחת התורה, בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור השמחה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חג שמח. באוטו כבר? וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף כוח עמוד ב'. המשנה הזו מבארת למי אין צריך להחזיר את האבידה. אומרת המשנה, מצא אבידה ובא אדם ואמר את שם האבידה ולא אמר את סימניה, לא ייתן לו, והרמאי אדם החשוד ברמאות, אף על פי שאמר את סימניה לא ייתן לו, שנאמר הדרוש אחיך אותו, ופרשו חכמים לאל בדף זה חמוד ב'. כוונת הפסוק, עד שתדרוש את אחיך עם רמאי הוא, אם אינו רמאי, שאם הוא רמאי, עליו להביא עדים שהאבידה שלו. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. איתמר אומרת הגמרא, שנינו מחלוקת המוראים. רב יהודה אמר, אבידת המכריז, המוצא אבידה עליו להכריז שמצא אבידה מבלי להזכיר את שמה. ורב נחמן אמר, גלימה מכריז עליו להכריז שמצא תלית ולא רק שמצא אבידה. מבארת הגמרא את מחלוקתם. רב יהודה אמר, אבידת המכריז, שמכריז רק שמצא אבידה מבלי להזכיר את שמה מפני. והיא אמרת, גלימה מכריז, אם תאמר שעליו להכריז שמצא תלית, חיישן על לרמי. יש לנו לחשוש שאדם רמי ישמע את בעל אבידה אומר לשכניו שתליתו נאבדה, ומכירו את סימניה, וילך ויאמר את הסימנים, ויקח את התלית לעצמו, ולכן יכריז המוצא שמצא אבידה, והרמאי לא יעלה על דעתו שזו התלית שהוא מכיר את סימניה. ואילו רב נחמן אמר, גלימה מכריז על המוצא להכריז שמצא תלית, משום שלרמאי לא חיישינן, לא חוששים לרמאות, אם כן, אם חוששים לרמאות, אין לדבר סוף, מפני שגם אם יכריז שמצא אבידה, יכול הרמאי לנסות ולומר, מצאת התלית ואילו סימניה. מקשה הגמרא ממשנתנו על רב נחמן הסובר שהמוצא צריך להכריז את שם האבידה. תנן שנינו במשנה אמר המאבד את שם האבידה ולא אמר את סימניה. הרי זה לא ייתן לו, מקשה הגמרא, היא אמרת בישלמה המשנה מובנת אם תאמר כרב יהודה. אבידה אתה מכריז, שהמוצא מכריז את שם מצא האבידה. הקמה שמלן מחדש את המשנה. שאף על גב דאמר המאבד שהאבידה היא גלימה מכל מקום כי לא אמר סימנין. כיוון שלא אמר את סימניה לא מאדרין עלי. אין לו לקבל את האבידה. אלא היא אמרת גלימה מכריז, אבל אם תאמר כרב נחמן שהמוצא מכריז שמצא גלימה, וכי אם אמר אי הוא המוצא מצאתי גלימה, ואמר אי הוא המאבד גלימה איבדתי, האם צריכה למי מרצחה המשנה לחדש, כי לא אמר סימנים לא מאדרין עלי? שאם לא אמר המאבד את סימניה אין מחזירים לו, אלא המאבד לא אמר כלום, על כוחך סוברת המשנה כרב יהודה, שהמוצא מכריז רק שמצא אבידה. ותרץ את הגמרא מרב ספרה לעולם אפשר לומר שהמשנה סוברת כרב נחמן שגלימה מכריז. רק המשנה מדברת במקרה שאמר אי הוא המוצא גלימה מצאתי, ואמר אי הוא המאבד את הסימנים שלה. ומה היא מה שאמרה המשנה שלא אמר את סימניה? הכוונתה של המשנה שלא אמר את הסימנים המובהקים דידה, את הסימנים המובהקים של הטלית. שנינו במשנה, והרמה יפ על פי שאמר את סימניה, הרי זה לא ייתן לו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, בראשונה כל מי שעבדה לו אבידה היה נותן את סימניה, ונוטלה. משרבו הרמאין שאמרו את סימני האבידה אף שאינה שלהם, התקינו שיהיו אומרים לו צא ואבי עדים, דלב רמאית וטול את האבידה. מביאה הגמרא מעשה שבו יצריכו עדים, כי היה כמו המעשה דאבוה דרב פאפה, אביו של רב פאפה, אירחס לחמרה ואשכחוה. עבד לו חמור ומצאו, ורצה אביו של רב פאפה ליטול את החמור על פי הסימנים שנתן. עתה לקמי דרבא ברבונה, בא לפני רבא ברבונה, אמר לי רבא ברבונה, זיל הייתי סעד אל אב רמאית, לך תביא עדים שאינך רמאי וטול את החמור. אז עלי תסעד, הלך והביא עדים. אמר לו, שאל רבא ברבונה את העדים, ידעיתם בי דרמאיו? האם יודעים אתם בו שהוא רמאי? העדים טעו וסברו שנשאלו, האם הם מכירים אותו שאינו רמאי? אמרו לו, אין, כן. אמר לו, אביו של רב פאפה לעדים, אנא רמנה אנא, וכי אני רמאי? אמרו לו, ישיבו לו העדים, אנא לאו רמאי עד כאמרינן, התכוונו לומר שאינך רמאי. התעוררה השאלה אם רשאים העדים לחזור בהם, שהרי כללו בהלכות עדות, כאמור במסכת כתובות דף חי עמוד ב', כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד העד. אמר רבא בר אבונה, מסתבר שאכן זו הייתה כוונת העדים מתחילה, שהרי לא מייתי איניש חובתה לנפשי, אין אדם מביא עדים שיעידו לחובתו בבית הדין, וכיוון שאביו של רב פאפה הביא את העדים הללו שיעידו עבורו, מסתבר שהתכוונו העדים להעיד לטובתו ולומר שהוא אינו רמאי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפים זך וכוח ממסכת בבא מציעא עם 10 שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לוקח מן התגר ומצא מעות פטור מלהחזיר? שאלה שנייה, מה דורשים מהמילה חמור שבפרשת אבידה? שאלה שלישית, אבידה שהייתה שווה פרוטה בשעת אבידה ובשעת מציאה אוזלה, האם חייב להשיבה ומנהלן? שאלה רביעית, אבידה שהייתה שווה פרוטה בשעת אבידה ואוזלה וחזרה והתייקרה ונמצאה, האם צריך להשיבה? שאלה חמישית, מה הנפקמינה עם סימנים דאורייתא או דרבנן? שאלה שישית, לאילו שסופרים שסימנים לאו דאורייתא, איך משיבים אבידה מן התורה? שאלה שביעית, אחד נותן סימנים ולשני יש סימנים ועד אחד, מה יעשה המוצא? שאלה שמינית, עד מתי חייבים להכריז? שאלה תשיעית, לרב יהודה, עד מתי הכריזו בבית שני? והשאלה האחרונה, כיצד מתאר המכריז את האבידה? עם השאלות הללו לשינום סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון. ערב שמיני עצרת ושמחת תורה, יום או שענה רבה, תשע"ז, כ"א בחודש תשרי תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הדפים, זך וכוח. ממסכת בבא מציעא, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום שלישי, חף ג' בתשרי תשע"ז, איסרו חג של חג הסוכות תשע"ז, ונלמד את דף חפתת ממסכת בבא מציעא. לקרוא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, מלא 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 בשמחת התורה, בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור השמחה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.